נכנסים לתוך הפיור, וככל שאנחנו מתקרבים, אנחנו מתחילים לקלוט שסביבנו 360, יוצאים סנפירים שחורים, משולשים כאלה גדולים מהמים, אנחנו קולטים שזה 40, 50, 60 לוויתנים, לוויתני אורקה, קילר וויל או לוויתן קטלן בעברית, פשוט מקיפים אותנו ומגיחים מהמים, פחדנו שהם בעצם יהפכו לנו את הסירה, ותוך כדי הבנו שמה שאנחנו רואים זה משהו די נדיר שקורה פעם בכמה שנים, שנקרא מגה-פוד. פוד זה להקה של לוויתנים, וכל כמה שנים הלוויתני אורקה האלה מתקהלים ביחד לכמה משפחות, שיכולות להיות בסופו של דבר 40 או 50 או 60 פריטים. תדמיינו שזה קרחונים מצד שמאל שגולשים לתוך המים, מצד ימין זה יערות שמעליהם יש רכסים מושלגים, השמש בעננים, שמיים כחולים, וככה אנחנו נכנסים לתוך הפיורד הזה.
איזו פתיחה, יאללה. ברוכים הבאים לפודקאסט המעיין, פודקאסט על טרקים וכל מה שמעבר. מי ששמעתם ככה מתלהב מהלוויתנים זה עידו גייר, והוא הולך להיות איתנו כאן היום. ואני רק אגיד שאם לא איתנו, הוא כנראה היה תלוי על איזה קיר איפשהו. אז יזהר, מי זה עידו גייר?
עידו גייר, בן 32, הוא גר בבית יצחק, הוא יזם והקים את חברת גראונד אפ, חברה להדרכות טיולים וטיפוס בארץ. עידו הוא מדריך טיולים באלסקה, הוא מדריך טיפוס סלע, הוא מורה דרך, אני עוד מכיר אותו מהצבא, אתה מכיר אותו מכל הטיולים, ואתה אולי לא יודע, אבל אתה יודע איזה דג עידו גייר הכי אוהב?
איזה?
גפילטה פיש. וזה גם הדג היחיד שהוא אוכל. מה זה אומר עליו בעצם? עידו, אלן, מה שלומך?
אלן, מה קורה? מה קורה, איזל? ועומר?
תודה, תודה שבאת, אנחנו מאוד מעריכים את זה.
בשמחה.
אנחנו היום נדבר על אלסקה. אתה מדריך שם כבר די הרבה שנים, אתה מכיר היטב, להגיד מכיר היטב זה כאילו מצחיק, זו מדינה כל כך גדולה, שאיך אפשר בכלל להכיר דבר כזה היטב, אני מאמין שבעברית אתה כנראה הבחור לדבר איתו על אלסקה, ואתה יודע, מבחינתי אלסקה זה כמו קמצ'טקה, כמו גרינלנד, זה הכל נכנס בתוך אותו איזה מין ענן כזה, מאוד גדול, מאוד רחוק, מסוג המקומות האלה שבאים אליהם להגשים חלום, או הפוך, אחרי שכבר אנשים ראו את הכל, אז אולי רגע תגיד לנו לפני הכל, מה זה בכלל אלסקה, ומי מגיע לשם היום?
אם לוקחים את צפון אמריקה, אז מדמיינים את הפינה השמאלית למעלה, ושם נמצאת אלסקה, היא בכלל לא מחוברת לשאר ארצות הברית, היא מחוברת ליוקון ומחוברת לבריטיש קולומביה, שהם בכלל טריטוריה ופרובינציה של קנדה, והיא מנותקת משאר ארצות הברית. אנשים שמגיעים לשם זה מטיילים שאו כבר, כמו שאמרת, ראו הכל, היו כבר בפינלנד ונורווגיה וגרינלנד ואיסלנד וניו זילנד ופטגוניה, או שזה חבר'ה שבעצם היה להם חלום רחוק, וזה להגיע לאלסקה הקפואה שנמצאת אי שם בקצה.
מה לגבי קצת היסטוריה של המקום? כאילו, למי הוא שייך בפועל?
אלסקה היום של ארצות הברית. על קצה המזלג זה בסוף תקופת הקרח האחרונה, לפני משהו כמו 15 אלף שנה, היה מעבר יבשתי. לא היה את ים ברינג, זה היה יבשה, ובעצם אלסקה ורוסיה היו מחוברות ביחד ביבשה. שבטים מאזור מרכז אסיה, מאזור מונגוליה ומזרח רוסיה של היום, עברו לתוך אלסקה, לצפון אמריקה, וככה בעצם נכנסו השבטים הראשונים לאלסקה, שאחר כך התפזרו לצפון אמריקה, מרכז אמריקה ודרום אמריקה. התאריך הבא שחשוב לזכור שם זה 1741, בחור דני מהצי הרוסי, קוראים לו פיטוס ברינג, מגיע לאלסקה וכביכול הוא האירופאי הראשון שבא ומגלה את אלסקה. יותר מאוחר במהלך המאה ה-19 היא נרכשה על ידי ארצות הברית מהרוסים, וב-1959 היא הפכה להיות מדינה של ארצות הברית, סטייט בעצם, וכל השאר היסטוריה.
אני חושב שהמילה אלסקה מקפיצה להרבה אנשים את הסרט Into the Wild, ולפני שאני אשאל אותך איך הגעת להדריך שמה, אני אמר שבטח ראית את הסרט ואז החלטת אני הולך לטייל באלסקה, ומי שם התגלגלת להדרכה, אני צודק?
אתה צודק, אבל חלקי. אני באמת ראיתי את הסרט, אבל אני חושב שראיתי אותו אחרי הפעם הראשונה שהייתי באלסקה. הרעיון של אלסקה כבר התחיל לקראת סוף השירות הצבאי שלי, איפשהו שם ב-2011, אני וחברה שלי דאז, רצינו לטוס למקום שיש בו הרבה טבע, ערים ובעלי חיים, ואין בו ישראלים. אז זה היה שני הקריטריונים הכי חשובים, ואלסקה עונה על שני הקריטריונים האלה בכיף. והחלטנו לטוס בקיץ לאלסקה, הגענו לשם בכלל דרך מעבורות, ותפסנו טרמפים דרך יוקון, ואז נכנסנו לאלסקה מלמעלה, עשינו מין עיקוף כזה, וזה היה חוויה יוצא דופן. היינו שם כמה חודשים רצופים, בעצם כל הקיץ, עד שבאמת הסטארט כבר סגר עלינו. בזמן הזה תפסנו טרמפים ממקום למקום, עשינו המון טרקים, טיילנו ברגל, ישנו בעיקר באוהלים, ואחרי זה חזרתי לארץ, והתחלתי לעשות את הקורס מורי דרך. במהלך הקורס מורי דרך ראיתי שאופר מחפש עובד חצי משרה. אופר זה בחור שבנה חברה ואתר לטיולים באלסקה, שלפני שטסנו פעם ראשונה לאלסקה, אז התייעצנו בו מי נגד מי ואיך מטיילים באלסקה, כי היה המון ידע באנגלית, אבל הוא לא היה מסודר, אז לא הבנו איך ומה צריך לעשות. והתחלתי לעבוד בחברת טיולים שלו לאלסקה באופרציה, פניית לוזים, דברים כאלה, ביצוע הזמנות מול ספקים, וכשסיימתי את הקורס מורה דרך והתחלתי להדריך בארץ, זה היה טבעי ופשוט משהו שזרם טבעי, שהלכתי להדריך שם איתו בטיול הראשון, ואז כבר המשכתי לבד והתחלתי להדריך שם לבד טיולים, אחד אחרי השני קיצים רצופים. בפעם הראשונה שלי באלסקה לא דמיינתי שאני אחזור לשם בתור מדריך, אבל מאז 2014 אני לא יכול לדמיין את עצמי את הקיצים בלי להיות שם באלסקה.
ובאוטובוס ביקרת?
לא, את האמת שאף פעם לא הייתי באוטובוס, וזה אידיאולוגית שאני לא הולך לראות.
למה אידיאולוגית? למה לא הולכת אליו?
כי האלסקנים הם רואים בסיפור הזה של Into the Wild כמשהו שרגיל, אורדינרי שם, כאילו יש המון אנשים שחיים בביקטות או באיזה מבנים כאלה פשוטים באמצע היער, והם מספיק חכמים לשרוד שנים על גבי שנים גם בחורפים קשוחים, והוא מבחינתם היה איזה בחור עירוני שהגיע מאיזה עיר, וחשב שהוא יכול למשוך את זה ולחיות בטבע באלסקה, ולא היה לו את הניסיון הנדרש, אז מבחינתם הוא דוגמה לטיפשות ולא דוגמה לגבורה, כמו שרוב העולם המערבי רואה את זה.
טיפשות או לא, למזלנו דאג לנו לאחלה פסקול.
נכון, נכון.
אז תגיד, איך בעצם רוב הטיולים לאלסקה נראים? מה עושים שם? זה טרקים, זה שייט, על גב של לוויתן, כמה זמן כל טיול כזה, איך בכלל מגיעים לשם? מה זה אומר לטייל באלסקה?
רוב האנשים שתפגשו בחיים שלכם שטיילו באלסקה, כנראה הגיעו לשם בקרוז. וקרוז זה, עם כל הכבוד, זה לא טיול לאלסקה, זה נופש על מלון צף, שרואים כמה מקומות במהלך השבוע, ואז חוזרים לארץ ואומרים שהייתם באלסקה, שהיא מאוד יפה וזה נכון, אבל זה לא טיול. הדרך השנייה שיש הרבה פחות מטיילים, זה פשוט להגיע לשם ולהיות שם מינימום 10 ימים, אם באמת אתם קצרים בזמן, מקסימום זה כל הקיץ או גם כנסו לחורף אם יש לכם זמן, ולשכור רכב, לקנות רכב, אולי לתפוס טרמפ אם יש בכם עוד יצר פתקנות, בנוסף לזה שהגעתם עד אלסקה, ופשוט לטייל ברגל. בגדול בגדול, אלסקה מחולקת לשני מקומות אזוריים, שזה דרום-מזרח אלסקה, שזה בעצם שרשרת של איים, שאין ביניהם שום כביש שמחבר ביניהם, והנתיב תחבורה העיקרי זה סירות או מעבורות, או גם מטוסים קלים, או מטוסים של אלסקה איירליינס, והחלק השני זה מרכז אלסקה, ששם כבר יש מערכת כבישים, די מפותחת, אבל עדיין, זה לא כמו שארצות הברית שאפשר להגיע לכל נקודה עם הרכב. ויש שם המון המון טרקים והמון שבילי הליכה, חלקם הם סומנים, וחלקם צריך לקנות מפול טופוגרפיות, ובעצם לבנות את המסלול בעצמך.
תנסה לצבוע לי עוד קצת את הנוף, ממש לתאר לי אותו, מה אני רואה שאני מגיע, איזה גובה הרים, זאת אומרת, איך אלסקה בנוף שלה נראית?
אני אנסה לתאר לכם את הנוף, אבל שתדמיינו את אלסקה, את הגודל שלה, תחשבו על צרפת, גרמניה, צפון איטליה, אוסטריה, בלגיה, הולנד, בעצם כל מרכז אירופה ביחד, כן? ככה שזה תא שטח ענק. יש שם יערות גשם, בדרום מזרח אלסקה יש יערות גשם עם צמחייה מאוד אבותה, עצים ענקיים, קרחונים שיורדים ממש עד קו המים ונפצים למים. במרכז אלסקה יש שרשרת ערים, אחת הכי מסיביות בצפון אמריקה, ויש שם תער הכי גבוה בצפון אמריקה, דנאלי שהגובה שלו זה 6,200 מטר, מלאי קרח, מלאי של כל השנה, מלאי קרחונים, מתחתם לפעמים יש מין אזורים כאלה של ערבות שהן יחסית שכיחות, בגלל שהערים מכסים בעצם מונעים מהעננים לזרום לתוך האינלנד, אז יש גם סוג של ערבות. הנוף שלה מאוד מגוון, יש המון קרחונים, המון יערות, המון אזורים אלפינים מעל הקו עצים, ככה שמגיעים לאלסקה לזמן ממושך, רואים הכל מהכל.
בכל הנוף הזה, מה המחזה שאתה הכי אוהב? מה הפעילות שאתה והמטיילים עושים, שזה באמת בעיניך המרגש ביותר?
יש שני דברים שמבחינתי הם סוג של הילייט או משהו שמרגש, גם אותי, למרות שראיתי את זה עשרות פעמים, וגם את המטיילים. דבר ראשון זה לראות את הלוויתנים במים, אם זה לוויתני המפק, גדול סנפיר או לוויתן אורקה, כי הם פשוט יצורים ענקיים שחיים בכזאת הרמוניה ושלווה עם המים, שהם נכנסים וצוללים ואז הם באים לצאת ורואים אותם מקרוב, רואים עוד את הגוף שלהם לפני שהוא יוצא, רואים אותם בתוך המים, ואז הם יוצאים ליד הסירה, וזה תמיד משהו מאוד מאוד מרגש, לראות את היצורים הענקיים האלה. והדבר השני כמובן זה לראות דובים, תופסים סלמון, עומדים על המפל, תופסים את הסלמון ונאבקים איתו, ואז מכניסים אותו לפה. רק כשהדובים תופסים את הסלמון, אפשר להבין גם כמה הסלמונים גדולים וכמה הם חזקים. כשדוב תופס סלמון, אז הוא תופס אותו עם השיניים, והסלמון מנסה להשתחרר מהשיניים, אז הוא מזיז את הראש של הדוב ימינה ושמאלה, ככה מעיף אותו, ואז מבינים גם איך הסלמון יכולים לנדוד במעלה הנערות מאות או אלפי קילומטרים. זה סוג של טבע במיטבו, אתה מרגיש כמו בתוך סרט של נשיון ג'וגרפיק.
שאני כבר הרבה יותר מעריך סלמונים עכשיו, רק שלא התנערו כזה בתוך החבילה.
זהו, מסתבר שהאטרקציה זה לא הדובים, זה הסלמון.
הסלמונים הם חתיכת יצור, הם יכולים לנדוד ולעלות במעלה נערות, אז בואי זה שהם נולדים במים מתוקים, חיים שם כמה שבועות או חודשים, ואז חוזרים לאקיינוס, חיים כמה שנים באקיינוס, חוזרים לאותו מקום שבו הם נולדו אחרי אלפי קילומטרים, גם לפני שהם עומדים למות, הם עוד עולים בנערות מאות קילומטרים, לפעמים אלפי קילומטרים, זה כמה נערות עיקרים, ויש המון סכנות שאורבות להם, ובסוף שהם כמעט מגיעים לאזורי רבייה שלהם, מגיע איזה דוב כזה, דוב חום או דוב שחור, ותופסים אותם, אבל הסלמון יש אחלה חוויות בחיים, אם היה אפשר לראיין את הסלמון, זה היה מאוד מעניין.
אפשר אולי להקליט אותו לפודקאסט, פעם הבאה, נביא איזה אחד מאיסלנד או נורווגיה, או שלח לנו מאלסקה.
תגיד, אם מכיוון שאנחנו בטרקים עסקינן בין היתר, תן לי שלושה טיולי הליכה שאתה הכי אוהב או ממליץ, אם כבר אנשים מגיעים לאלסקה.
אוקיי, זו שאלה מצוינת, כי באמת שקוראים קצת ומחפשים מידע על טרקים באלסקה, הוא לא כזה ברור ולא מוצאים את זה מיד. אז הטרק הראשון והכי מומלץ לדעתי הוא טרק שנקרא Crow Pass to Eagle River, Crow כמו רב, Pass כמו מעבר, Eagle River נער העית, וזה טיול של יומיים שהוא ליד העיר הכי גדולה שנקראת אנקורג'. טיול מדהים, מדהים, כי הוא מתחיל בקו עצים, עולה למעלה מעל הקו עצים, מגיע לאזור של הקרחונים, יורד חזרה לתוך היער, לתוך הקו עצים, צריך לחצות שם נהר, שזה אחת הסכנות הגדולות בטיולים רגליים באלסקה, חציית נהרות, ככה שצריך לפני זה ללכת ולברר קצת מידע, כמה משקעים ירדו, כמה שלג אולי ירד, כמה גשם ירד אם זה בקיץ, מה הגובה של הנהר, צריך גם קצת לדעת וניסיון בטיולי שטח, הרבה ניסיון בטיולי שטח, לאו דווקא באלסקה. זה טיול של יומיים. הטיול השני שהייתי אומר, זה שביל שנקרא קסוגי ריץ' טרייל. קסוגי זה השם של המקום, אין לזה תרגום בעברית, זה שם של המקומיים, של הנייטיבס. וריץ' זה הרכס שם. זה מסלול של שלושה ימים, שהוא עולה מהקו עצים, בעצם ישר לחלק האלפיני, מעל הקו עצים. הוא מאוד קרוב לשמורת דנאלי ולהר דנאלי, ככה שרואים את ההר מאוד יפה, ובגלל שהוא כל הזמן מהקו עצים, הנופים שם פסיכיים, זה פשוט נופים של מצד אחד, זה טונדרה ועוד, רואים עוד קצת יערות במרחק, מצד ימין רואים רכס עצום כמו האלפים על סטרואידים, כי פשוט רואים את מאונט דנאלי והנטר ופורקר, שזה ערים עצומים שיוצאים מהאדמה והם כל הזמן נחוסים לבן, ואפשר גם לראות שם דובים. אני הייתי שם לפני שנתיים או שלוש, באחד הקיצים, טיילתי שם לבד, עשיתי את השביל לבד, וראיתי במרחק של כמה מאות מטרים דובה חומה עם שלושה גורים, ככה שהגברתי את הצעדים, והדבר האחרון שרציתי זה להתקל בדובה הזאת יותר קרוב, כי הייתי גם לבד, והיה לה בדיוק גורים, ככה שזה שביל מאוד יפה, מסומן, מסומן טוב, מאוד קל להגיע אליו, כי הוא קרוב להייווי הראשי, לכביש הראשי שמוביל מאנקורג' לדנאלי, כך שמאוד נוח להגיע אליו. המקום השלישי שהייתי ממליץ אליו, זה שמורה, שנקראת רנגל סנט אליאס, על שם שני רכסים שנמצאים שם, רכס שנקרא רנגל, ורכס שנקרא סנט אליאס, זה השמורה הכי גדולה בארצות הברית. אם תדמיינו את השמורה הזאת, כדף חשבון כזה עם משבצות, והדף זה כל השמורה, אז ישראל זה משהו כמו ארבע משבצות בתוך הדף הזה, זה שמורה עצומה, הרבה יותר גדולה מישראל. ושם בעצם אפשר להגיע, ויש שבילי הליכה שהם שבילים יומיים, ואם כבר יש לכם ניסיון בטיולים באלסקה, ואתם יודעים מה צריך לעשות במקרה שפוגשים דובים, אתם יודעים איך לחצות נערות, אפשר גם לקחת מטוס קל שמנחית אתכם בנקודה מסוימת, off the beaten path, כאילו מחוץ לשטח, מחוץ לכל שביל, אתם קונים את המפות הטופוגרפיות לפני זה, מסמנים את המסלול, והוא יבוא ויאסוף אתכם אחרי 5 ימים או שבוע, בנקודה קבועה מראש, וזה הטיול הכי רימוט שאפשר לדמיין, זה באמת, אתם לא תפגשו אף אחד, גם בשני הקשבילים הראשונים שציינתי, רוב הסיכויים שלא תפגשו הרבה אנשים, אם בכלל, וזה שמורת רנגל סנטרס, שהאפשרויות שם הן בלתי מוגבלות מבחינת טיולים ברגל.
דיברת באמת על בעלי חיים, אבל חוץ מבעלי חיים, אני מאמין שזה דבר לא פשוט, ואפילו די מסוכן לטייל באלסקה. במה באמת צריך להיזהר שם? דובים, קור, ניווט, ספר לנו קצת.
באמת יש כמה דברים שהם יחסית מסוכנים, או לא הייתי קורא להם מסוכנים, אבל צריך להימנע מהם. דבר ראשון זה באמת הקור. פעם אחת, לפני כמה שנים טובות, כבר תפסתי טרמפ עם איזה בחור באזור פרבנקס, וזה היה טרמפ של משהו כמו שעתיים, ודיברנו 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 על אלוהים וג'יזס וכל מיני דברים כאלה, ולבחור לא היו 10 אצבעות, והוא כל הזמן העביר הילוכים, וראיתי שאין לו 10 אצבעות, בסוף יצא ישראלי ממני ותגיד, שאלתי אותו, תגיד, כאילו, מה הקטע, למה אין לך 10 אצבעות? הוא אמר לי שהוא היה מתבגר, אז הוא יצא מהפאב והוא היה שיקור בפיירווינגס בחורף, והוא פשוט נרדם בחוץ, ואז אסף אותו איזה מישהו ופינה אותו לבית חולים, והיו לו קביעות קור, אז היו צריכים להוריד לו את 10 אצבעות, אבל אחרי זה הוא חזר בתשובה ופגש את אלוהים, או את ג'יזס, ומאז הוא בחור שומר. אבל כן, הקור במיוחד בחורף, אבל גם בקיץ, יורד שם הרבה גשם במהלך הקיץ, והטמפרטורות יכולות להיות בערבים או בלילה, כל עוד יש חושך נמוכות, אז היפותרמיה וקור זה גם עניין בקיץ שצריך להיות מודעים אליו, ויורד הרבה גשם באלסקה בקיץ. דבר שני זה החיות, בראש ובראשונה זה הדובים, הם לא משנה אם זה דוב חום או דוב שחור, אם דובים לא משחקים. אנחנו רוצים להימנע עם מפגש איתם, אנחנו לא רוצים להתקרב לאוכל של הדוב, אם זה סלמון או אם זה בריז או אם הוא בדיוק קצת משהו, אנחנו לא רוצים להיכנס בין דובה לגור שלה, כי אז הדובה תהפוך להיות מאוד מגוננת ותתקוף אותנו, ואם אנחנו כן רואים דוב, אנחנו לא רוצים לרוץ, כי אז הוא יחשוב שאנחנו טרף והוא ידוף אחרינו. הדבר הכי טוב זה שאם רואים דוב, לעמוד, לשמור מרחק, לא להביל אותם, לנופף קצת עם הידיים כדי בעצם להגדיל את הדמות שלנו, ובסופו של דבר להתחיל ללכת לאט לאט אחורה. יש איזה אמונה רווחת שאסור להסתכל לדוב בעיניים שלו. פעם אני הסתכלתי לדוב בעיניים שהוא אכל את הסלמון ולא היה אכפת לו ממני, הוא הייתי כמו זוב על הקיר בשבילו. כל עוד לא, אנחנו לא מפרים לדובים, לא אכפת להם איתנו. יש גם עניין של מוסים באלסקה. מוסים יכולים להיות בלתי צפויים, במיוחד בעונת החיזור שלהם באזור הסתיו, והסתיו באלסקה כבר מגיע באמצע סוף אוגוסט. ככה שמוסים מהחצי השני של הקיץ ולתוך ספטמבר יכולים להיות מאוד לא צפויים, וגם הם צריך לשמור מרחק. שאר החיות פשוט צריך לכבד אותם ולא לחשוד בהם. הם צריכים לחיות את החיים שלהם, יש להם אזור ענק, יש רק 730 אלף איש באלסקה, ככה שאנחנו צריכים לתת להם את המרחב שלהם ואנחנו נהיה בסדר. אנחנו ערוכים שם.
צודק, בוא נדבר על משהו חשוב באמת. מה זה הכינוח הזה שנקרא אלסקה אפויה?
אז אני באמת לא גרייט פודי, ופעם קראתי על זה שקראתי על אלסקה, אין לי מושג מה זה, לא ראיתי את זה מעולם בשום מניו באלסקה, ואז נכנסתי קצת לאינטרנט, ואם אני זוכר נכון, זה משהו שבכלל המציאו בלויזיאנה, וכנראה זה ב-1867, מתי שארצות הברית קנתה את אלסקה מרוסיה, והשף של אותו מסעדה בניו אורלינס קרא לזה בייקט אלסקה, כי זה גם איזה גלידה שאתה מכניס לתוך התנור, והגלידה מסמנת את הקור, ואלסקה קרה. אז ככה הגיע הכינוח לבייקט אלסקה, מניו אורלינס.
מניו אורלינס עד אלסקה, מי היה מאמין? עידו, סחטן עליך, אנחנו בעצם מתקרבים לסוף הפודקאסט, אחד המרואיינים הכי כיפים שלנו פה, אני חייב לומר את זה קבל עם ועדה, והגיע הזמן לשתי הפינות שאיתן אנחנו מסיימים כל פודקאסט, אחת זה פינת כמה עולה, שבה בגדול אנחנו מדברים על עלויות של טיול באלסקה, והשנייה היא כמובן פינת הציטוט. אז בואו נתחיל בפינת כמה עולה. ספר לנו רגע אחד כמה עולה בעצם יום טיול באלסקה. טיול מאורגן כמו שאתה מדריך, טיול לתרמילאי, תן לנו סדר גודל בבקשה.
אז אלסקה היא מקום יקר, בואו נתחיל עם זה. עם מקום יקר בגלל שעונת תיירות שם בקיץ יחסית קצרה, איפשהו מסוף מאי תחילת יוני עונת תיירות מתחילה, אבל פולון היא מתחילה רק בסוף יוני, מתי שהסלמונים מתחילים לעלות בנהרות, ועד אמצע ספטמבר, שכבר אמצע ספטמבר זה מאוד סתווי, קר, גשום ולח, ככה שהיא מאוד קצרה, רוב הדברים מיובאים לתוך אלסקה, ובגלל זה היא הופכת להיות עוד יותר יקרה מבחינת תיירות. יום ממוצע לתרמילאי, הייתי מחשב את זה משהו כמו באזור ה-70 דולר, ללינה, לאוכל, אולי לתחבורה, תחבורה ציבורית אין שם, אז או לקנות רכב, או להשכיר רכב, או לתפוס טרמפים. כדי לסבר את האוזן, יום בהוסטל לתרמילאים יעלה משהו כמו 35 דולר לאדם ללילה, והלינה, אם כבר רוצים מקום כזה בקטה, ביער, יותר מבודד, משהו טיפה על רמה, עם איזה ניחוח אלסקני, אז זה יגיע כבר למשהו כמו 250 דולר ללילה לזוג. המנעד מחירים הוא עצום, הוא אדיר באלסקה. טיולים מאורגנים, כמו שאני מדריך, זה כבר מגיע, זה טיולים של בדרך כלל שבועיים, וזה מגיע לכמה אלפי דולרים לאדם. יש המון אטרקציות, המון טיולים יומיים בתוך הטיולים האלה, ובגלל זה זה הופך את זה להיות הרבה יותר יקר. אני יכול להמליץ למי שיש לו כוח ורגליים חזקות ורוצה לטייל, שיגיע לאלסקה לכמה שבועות, ואז יהיה לו את הזמן הזה באמת לטייל בצורה חופשית, וזה יכול להיות טיפה פחות יקר. בנוגע לקורונה באלסקה, אז תכלס אלסקה, בגלל שהיא כל כך גדולה ואין בה הרבה אנשים, אז היא לא יותר מדי נפגעה מהקורונה. כן, יש שם הנחיות חדשות לגבי שמורות ופארקים, אבל כמעט ואין חולה קורונה באלסקה, וכמו שאנחנו רואים את זה כנראה מסוף יולי לתוך אוגוסט, תחילת ספטמבר, יכול להיות שהמחירים באלסקה ירדו משמעותית.
וואי, מהפה שלך לאלוהים, מי היה מאמין שזה מה שיקרה? כמה עולה ארוחת ערב נגיד ממסעדה ממוצעת באלסקה, תפריט כזה של המנה הראשונה העיקרית וכינוח?
לא סתם כינוח.
בייקט אלסקה. מנה כזאת לארוחת ערב תעלה באזור ה-25-30 דולר, שזה גם אם כבר מזמינים סלמון טוב אז זה יעלה יותר. מה שמאוד מפתיע זה שסלמונים יקרים באלסקה במסעדות, כן? כי כל בן אדם כנראה אלסקני פרטי יש לו פרמיץ לדוג המון סלמונים, כמה שהוא רוצה, כמעט לא באמת כמה שהוא רוצה, אבל מספיק ויותר למה שהוא צריך לשימוש האישי שלו, אז הם לא הולכים וקונים סלמונים במסעדות, ואז המסעדות מבינים שמי שבא לאכול סלמון במסעדה, זה כנראה יהיו מטיילים ותיירים, ככה שהמחירים של הסלמונים יחסית יקרים, אבל כן, באזור ה-25-30 דולר לאדם, לסעודה, לארוחת ערב, זה סביר בהחלט ולא יקר.
כמו כל פודקאסט, אנחנו מסיימים בפינת הציטוט, והרבה פעמים שיש לנו עורך, אז הוא מביא את הציטוט, אז אנחנו יודעים שהכנת משהו, תן לנו את זה עם כל הפאטוס. תחשוב שאנחנו באלסקה עכשיו, אנחנו רוצים לשמוע אותך אומר את זה.
אז תדמיינו שאתם באמת ככה, ליד קרחון, צד שמאל יש קרחון שגולש למטה, צד ימין יש יער כזה יפה, שהפסגות שלו אמה בעצם המוצא של הקרחון, ואני אגיד לכם, The hardest thing in the world is to simplify your life. It's much easier to make it complex. ובעברית, הדבר הכי קשה בעולם זה לפשט את החיים שלך. זה הרבה יותר קל להפוך את זה להיות מורכב. וזה נאמר על ידי יבון שוינרד,
שהוא... שלום חנוך, אמר את זה גם.
זה נאמר על ידי יבון שוינרד, שהוא המייסד של חברת בגדים בינלאומית, שאני בטוח שרובכם מכירים אותה שקוראים לה פטגוניה, אבל חוץ מזה הוא גם מטפס, איש איכות הסביבה, כמו שקוראים לזה בארץ. בן אדם שהמון מפועלו הקדיש לשימור ולפיתוח של שמורות טבע, ובעצם לשמור על הטבע כמושהו, וזה משהו שאני בתור אדם, קודם כל, בתור אדם, מדריך, טייל, מנסה לחשוב עליו כל דבר, כל הזמן, איך אני משאיר את הדברים פשוטים, וזה הרבה יותר קשה, זה הרבה יותר קשה, ולפעמים זה אתגר גדול, אבל גם שאנחנו בטבע, הרי מה אנחנו אוהבים מאוד בטבע, את הפשטות של זה, לנשום אוויר צלול כיין, להסתכל על הנוף, לדעת קצת כמה שמות של צמחים, ופשוט ליהנות מהפשטות של זה, אז זה מין סיסמה כזאת שאני משתדל ללכת לפיה.
סחתן עליך עידו, היית פשוט? אחלה אורח, תודה רבה 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 שבאת. אנחנו נוסיף לינק לאתר של עידו, לחברת גראונד אפ ולטיולים שהוא מדריך, אפשר יהיה למצוא את זה בדף הפרק. תודה רבה לעומר זיו על עוד פרק נהדר. אני הייתי עזר וזה היה פודקאסט המעיין, פודקאסט על טרקים וכל מה שמעבר. עקבו אחרינו באפליקציות השונות, הירשמו כמנויים בכל אחת מהאפליקציות, דרגו אותנו באפל פודקאסט, היכנסו לקבוצת המעיין בפייסבוק, תשמרו על עצמכם. ביי!